פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, שוב שלום לכם, והפעם אנחנו רוצים לדבר על ליסטרס, ראש הממשלה החדשה בבריטניה, על משמעות הבחירה שלה ומה עומד בפניה, וגם על תום עידן המלכה אליזבת והכתרתו של המלך צ'ארלס השלישי. אנחנו אומרים שלום למרק רגב.
שלום לך יוסי.
ראש מכון אבא אבן באוניברסיטת רייכמן, וכמובן לשעבר שגריר ישראל בבריטניה. אז אולי נתחיל במלוכה, ברשותך. אז תם עידן בבריטניה.
אכן, אליזבת עלתה לכהונתה כמלכה ב-1952. זה חתיכת היסטוריה, זה חתיכת...
70 שנה.
70 שנה, והיא בשביל הרבה בריטים, כאילו תמיד היא הייתה. ואז אתה רואה ברחוב את האובדן. כמו מישהו מהמשפחה, כמו הרבה אומרים זה, כמו שהסבתא נפטרה.
כן. ועכשיו, השאלה היא, אתה יודע, אנחנו מנסים פה בישראל להבין את המושג הזה של מונרכיה, של מלוכה, שנראה לנו קצת זר, אולי בימי דוד המלך, אני לא יודע, אבל נראה לנו מעט זר, למרות שזאת מונרכיה חוקתית, זאת אומרת, בסך הכל מדובר בדמוקרטיה. מה יכול לעשות מלך? הרי הוא לא נבחר. הוא מגיע לשם על סמך הייחוס שלו, ונשאר שם בתפקיד, אם הוא טוב ואם הוא לא טוב, בדרך כלל, בעידן הזה. מה יכול לעשות מלך כדי להשאיר חותם? איזה חותם השאירה המלכה אליזבת, ואיזה חותם יכול להשאיר צ'ארלס השלישי?
קודם כל, אתה שואל שאלות נכונות וטובות. לפי סקרי דעת קהל שאני ראיתי לאחרונה, זה לפני שהיא נפטרה אליזבת, כ-60% מהבריטים, 60% פלוס, תומכים בהמשך המלכות, בהמשך השיטה הנוכחית, כן. כ-20% מתנגדים, קצת פחות מ-20%, והשאר אין להם דעה מגובשת. אז מה התפקיד של צ'ארלס? הוא צריך לשמור לתמיכה הציבורית, מפני שבריטניה היא דמוקרטיה, היא רק תמשיך להיות מונרכיה אם הציבור רוצה בכך. עכשיו, אמא שלו, אליזבת, מאוד הצליחה לקבל את אהדת הציבור. אם הוא לא מצליח לזכות באותה רמה של אהדה או משהו קרוב לזה, אז יהיה אתגר לבית המלוכה.
זאת אומרת, בסך הכל התפקיד שלו הוא לשמר את המלוכה ולגרום לאהדת הציבור כדי להמשיך בעניין הזה. בינתיים אנחנו ראינו כמה תקריות לא נעימות עם הנסיך צ'ארלס שמתעצבן על עת פה ועת שם, אבל בסך הכל... נחזור לאליזבת קודם, עוד לפני שנגיע לצ'ארלס. מה היית אומר באמת החותם שהשאירה, הלגאסי, המורשת שלה?
מאוד קשה להשיב על שאלה כזאת, כפי שאתה אמרת, היא הייתה מלכה ייצוגית, מלכה טקסית. היא לא קבעה מדיניות חוץ של בריטניה, נכון? היא לא קבעה את מדיניות הממשלה. קצת כמו הנשיא אצלנו, כן. זה תפקיד שהוא בעיקר טקסי, אז להגיד מה זה המורשת שלה? המורשת שלה זה התקופה, בריטניה בתקופתה. אני חושב, ייתכן שהיא תרצה להגיד שהיא נכנסה באמת כמה שנים ספורות אחרי מלחמת העולם השנייה. האימפריה הבריטית התפרקה, והיא שמרה על חבר העמים הבריטי. תזכור שלצרפתים, שהיה להם גם פעם אימפריה גדולה, אין משהו דומה. ולא לספרדים ולא כן, לאחרים.
נכון.
רק בריטניה שמרה על הזיקה הזאת המיוחדת עם המושבות. זה שבריטניה רצתה, זה ברור. מה שיותר מסקרן זה למה המושבות, למה הודו, למה קפריסין, למה דרום אפריקה, כל מיני מדינות שקיבלו עצמות, למה הם החליטו לשמור על הזיקה הזאת, להיות חברים במועדון הזה של חבר העמים הבריטי.
כן, זה מעניין. עכשיו, צ'ארלס, מה עומד בפניו? אמרת שימור המלוכה, קודם כל, אבל מה עוד אנחנו יכולים לומר על צ'ארלס, למשל, על היחס שלו לעניינים, אתה יודע, שעל סדר היום, האיחוד האירופי, הברקזיט, ישראל, מה אנחנו יודעים על צ'ארלס?
אז אנחנו לא יודעים הרבה.
חוץ מהאקלים.
בדיוק. האקלים, הוא התייחס, ויש כאלה שמשבחים אותו על כך שהוא היה לפני הדור, כאילו הוא ראה הראשון או בין הראשונים את החשיבות של הנושא. אבל הוא צריך מאוד להיזהר. כי בכל זאת, חלק מההצלחה של אמו, של אליזבת, הייתה שהם היו מעל כל הוויכוחים הציבוריים, הם היו קונסנסוס. שכולם יכולים להתאחד מסביב למוסד הזה של בית המלוכה. עכשיו, אם צ'ארלס ממשיך כמו שהוא היה, הוא עלול לפגוע, לחרסם במעמד, כי אם נראה שיש ויכוחים בציבוריות הבריטית והמלך לוקח צד, זה לא יהיה טוב. הוא צריך ללמוד מאמא שלו, עכשיו שהוא מלך, והוא צריך להיות מעל כל הוויכוחים. אז מותר לו להזדהות בנושא קונסנסוס, אבל להיזהר מאוד להיכנס לנושאים שהם בוויכוח.
וזה מעניין, מפני שכמו שאמרת, כאן אצלנו הנשיא הוא דמות ייצוגית, מי שקובע מדיניות זה ראש הממשלה, הממשלה, אבל מעניין אותי מה אנחנו יודעים על הדינמיקה בין המלכה או המלך ובין הממשלה. זאת אומרת, אנחנו זוכרים את העימותים שהיו בזמנו במלחמת פוקלנד מול מרגרט תאצ'ר וכו'. האם יש מצב שמלך או מלכה בנושא מסוים שהם רואים בו מאוד קריטי וחשוב לממלכה הבריטית, עומדים על רגליים אחוריות, מזמנים את ראש הממשלה ואומרים לו, תקשיב, אנחנו, שתדע, אנחנו מתנגדים מאוד למהלך הזה.
יש שני אספקטים פה. דבר ראשון, המלכה ועכשיו המלך מקבלים את כל החומר הסודי. הם רואים את מה שהם רוצים. הם לא גורם ביצוע, אבל הם גורם שמעודכן היטב. מעניין. דבר שני, יש מסורת אצל הבריטים שאין אצלנו, או יש משהו דומה אצלנו, אני לא יודע, אתה תגיד יוסי, שפעם בשבוע נהוג שראש הממשלה, במקרה זה ראשת הממשלה, הולך למלך לשיחה בארבע עיניים. עכשיו שום דבר לא מודלף מהפגישות האלה. וכל פוליטיקאי צריך לשמור, להסתכל מי נגדו, מי בעדו, מי בתוך חברי הממשלה, מאתגר אותו וכו'.
כן.
וגם טוני בלר וגם דייוויד קמרון התבטאו אחרי מות המלכה.
כן.
שהשיחות האלה פעם בשבוע, בארבע עיניים, ששום דבר לא דולף משם, היה כאילו לא התייעצות, והיה מאוד חשוב להם לשמור על איזון ולשמור על פרספקטיבה ולשמוע דעה אחרת. אז ברגע שלמלך יש שעה כל שבוע עם ראש הממשלה לשיחה בארבע עיניים, זה נותן איזה אינפוט, זה נותן איזה השפעה. ושוב, זה השפעה מאחורי הקלעים.
כן.
זה לא השפעה רשמית, ביצועית.
אבל היא יכולה להיות חשובה בהחלט.
נכון.
אני יודע שמדי פעם ראש ממשלה מתייעץ עם נשיא אצלנו, אבל זה באמת אולי באופן אחר. טוב, זה עניין המלוכה. עכשיו, מה שמעניין אולי אפילו עוד יותר, זה הבחירה של ליז טראס לראשת הממשלה החדשה. המפלגה השמרנית בוחרת בה. מה היה כל כך גרוע בבוריס ג'ונסון, שבסך הכל נבחר ברוב עצום, ברוב סוחף, ואיש עם קריזמה בסך הכל, איש רציני, מה קרה שהוא ככה הועף בבעיטה החוצה?
זו הפוליטיקה. גם אצלנו זה מקצוע קשה, וגם בחוץ לארץ. בוא נזכור שאתה צודק, סליחה, שאתה אומר שבוריס נבחר ברוב עצום רק לפני 3 שנים. הצליח מאוד, וכולם אהבו אותו, ובמפלגה אהבו אותו כי הוא הביא ניצחון. הבעיה היא שב3 שנים האחרונות המעמד שלו כל הזמן ירד. הוא היה טוב במערכת הבחירות, הוא היה פחות טוב בשלטון. עכשיו דיברנו כבר, פוליטיקה זה מקצוע אכזרי מאוד. וברגע שהמפלגה השמרנית ראו באופן עקבי שהסקרים, סקרי דעת הקהל, הם לא לטובתם, שיש ירידה תמידית לטובת הלייבור. אם היו בחירות היום בבריטניה, השמרנים לא היו זוכים.
כן.
הלייבור היו מנצחים. אז אם כך, הם אמרו, אנחנו רוצים סוס מנצח, ג'ונסון הוא כבר לא סוס מנצח, אפילו שרק לפני 3 שנים הוא הביא ניצחון סוחף, והם מקווים שליז טראס יש לה 2 עד שצריכות להיות בחירות בבריטניה, אם אני לא טועה, עד ינואר 25.
כן.
שהיא תשקם את הממשלה, תשקם את מעמד המפלגה בציבור ותזכה בבחירות הקרובות. זה כל הרעיון. החליפו סוסים כי רצו סוס מנצח וחשבו, אולי בצדק, אולי לא בצדק, שבוריס לא מסוגל להביא להם את הניצחון.
השאלה היא באמת אם היא יכולה, כל הזמן מדברת to deliver, השאלה היא באמת יכולה לספק את הסחורה בתוך המפלגה השמרנית. אני עוד לא מדבר כראשת ממשלה של כל בריטניה, אבל שהיא עכשיו, אבל שאלה באמת אם יכולה לספק את הסחורה, מה אנחנו יודעים עליה?
פוליטיקאית בשנות ה-40 של חייה, ראשת הממשלה השלישית.
השלישית, אחרי תאצ'ר ומיי.
בדיוק. אצלנו בינתיים היה רק אחת. באמריקה, בונסקו לא היה אף פעם נשיאה, נכון?
זה נכון.
היא דמות מעניינת, היא באה, המשפחה שלה בשמאל, היא אפילו אמרה ברעיון אחד, שההורים שלה היו יותר שמאלה מלייבור. זאת אומרת, אנחנו מניחים שהם היו מרקסיסטים, טרוצקיסטים משהו. והיא סיפרה שהיא רצה פעם ראשונה למושב בפרלמנט, אמא שלה, שהיא גם מהשמאל, אבל הסכימה, כי זה הבת שלה, לעזור לה בקמפיין, במסע הבחירות, אבא שלה סירף, הוא אמר בשביל השמרנים, בשביל האלה, אני לא מוכן לעזור.
כן.
אני לא יודע מה הוא אומר היום, כן? כן. שהיא נבחרה כראשת הממשלה.
כן.
היא באמת נכנסת בתקופה מאתגרת. הכלכלה הבריטית במצב בעייתי מאוד, האינפלציה...
אפרופו המלחמה באוקראינה ובכלל.
וכל זה נכון. ואצלם מדברים הרבה על מחירי אנרגיה. ואנרגיה אצלם, החורף מתקרב, החורף שם זה לא כמו אצלנו, אם אנשים לא מקבלים אנרגיה במחיר סביר, אז אין חימום דירות ואנשים יכולים למות, זה באמת שאלה של חיים ומוות. אז היא התחילה לדבר על תוכנית מיוחדת של מימון אנרגיה לציבור, אבל כל הנושא עכשיו של מות המלכת אליזבת שינתה את השיח הציבורי, ונתן לה קצת פסק זמן,
כמה ימי חסד.
בדיוק, ללמוד על התוכניות. אני בטוח שבוריס קצת מוכזב שהוא לא נשאר עוד איזה שבוע, שבועיים, כי למה? ביום שני הקרוב, כל מנהיגי העולם יגיעו לבריטניה. ראשי ממשלה, נשיאים.
נכון.
הנשיא הרצוג שלנו, הנשיא ביידן של ארצות הברית, הנשיא הצרפתי, הקאנצלר.
שואי עולם לגמרי.
כולם יגיעו. בסך הכל, בשביל ראש ממשלה, אתה עושה הרבה עבודה, כאילו יש כל מיני שיחות צד, ואתה נפגש, וזה גם בשבילה, זה דרך להציג את עצמה לקהל הבינלאומי.
כן.
אז בשבילה זה הזדמנות, זה גם פסק זמן על ענייני פנים, זה גם הזדמנות לבנות את עצמה מול העולם.
כן.
ובוריס, כפי שאמרתי, בטוח מוגזב שמזלו שהוא לא היה המכהן שאליזבת הלך לעולמה.
כן. אנחנו דיברנו באיזה ראיון רדיו על בוריס ג'ונסון, ואמרנו שיכול להיות שהוא יחשוב על איזשהו קאמבק, על איזשהו חזרה, צ'רצ'יל, בדומה ל... עם כל הצניעות.
כן. הוא בטוח לדעתי חושב על האופציה כזאת, כי הוא איש מיוחד ואיש עם אמביציות.
כן.
והוא בטח חושב מבחינתו שזה לא בסדר שהדיחו אותו, שהוא היה מצליח לשקם את המפלגה ולנצח בבחירות הבאות, והוא היה רוצה להכריח את זה. צ'רצ'יל אבל, ולא דיברנו על זה מספיק אולי ברעיון הרדיו, צ'רצ'יל אבל אף פעם לא איבד את אמון מפלגתו. הוא פשוט בבחירות כלליות, הלייבר ניצח אותו מיד בבחירות הראשונות אחרי מלחמת עולם השנייה. הוא חזר בשנות ה-50.
כן, 51.
לבוריס זה מצב שהמפלגה הדיחה אותו. עכשיו, אני לא יודע מה הסיכוי שיחזור. אצלנו
כן.
יש מסורת פוליטית שחוזרים.
חוזרים, כל הזמן
כן,
חוזרים.
כן, כן, כן. בבריטניה פחות. שוב, יש תקדים, אבל זה הרבה פחות התופעה הזאת.
לקראת סיום, הזווית הישראלית, גם ג'ונסון, ליסטרס בעצם, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהיא די אוהדת ישראל, אולי ממשיכה באותו הקף של ג'ונסון? מה אנחנו יודעים?
אנחנו יודעים שהיא מצהירה על עצמה. כאוהדת את ישראל, כידידת ישראל, שזה טוב.
כן.
ציפי חוטבלי, שהיא השגרירה הנוכחית נכון. בלונדון, אומרת כשרת החוץ, ובשבילנו תמיד משרד החוץ הבריטי, ה-Foreign Office המפורסם,
כן,
תמיד יהיו קצת קרים איתנו, והיא טוענת שאולי ייתכן שליז טרסט הייתה שרת החוץ הכי בסדר איתנו. ואני לא יודע איך זה מתממש במדיניות הבריטית, וזה עוד נראה.
בדיוק.
אבל... תמיד עדיף מישהו שמצהיר על ידידותו מעל מישהו שמצהיר על נאמנות לצד השני.
זה ברור, אבל כשזה מגיע לתכלס, הצבעות באום, היחסים שלנו עם הפלסטינים, השאלה גם מה קרה עם ג'ונסון ומה יקרה עם ליסטרס. האם אנחנו באמת יכולים לסמוך על בריטניה כידידה, אולי כמעצמה פרו-ישראלית? לא ממש, לא?
אז קודם כל צריכים תמיד לסמוך על עצמנו.
זה ברור.
אוקיי. בריטניה יש שיפור, אוקיי? יש שיפור, היה שיפור בתקופה שליז טרס הייתה שרת החוץ, היה עוד שיפור של בוריס, אז כן. המגמה היא חיובית. אבל אם אפשר לסמוך על הבריטים בכל הצבעה באום, בוודאי שלא. כן. אולי היום הנטייה שלהם חיובית יותר, שזה
כן,
טוב,
כן.
אבל תמיד תפקיד של שגריר ישראל בבריטניה לדרוש יותר.
כן. מה, אם היית צריך לזכור איזה משהו, איזה חוויה אחת חשובה מהתקופה שלך כשגריר שם, מה הפתיע אותך, מה היה משהו שמאוד מעניין?
אז היו לי שתי תופעות מאוד מעניינות בתקופת כהונתי. א', היה הברקסיט, שזה היה אירוע ללא תקדים. כל הזמן דיברו על הרחבת האיחוד האירופי, ופתאום חבר מרכזי, לא מדינה שולית, חבר מרכזית באיחוד, בריטניה מחליטה לפרוש החוץ. זה היה מהפכה קטנה. ודבר שני, כמובן, הייתי שגריר בתקופה שג'רמי קורבן היה ראש האופוזיציה, והמיועד לראש הממשלה, וכשגריר, כל תפקידך הוא לקדם את היחסים הדו-צדדיים. ואני מאוד חששתי שאם קורבן יעלה לשלטון, כולם אמרו לי הסיכוי נמוך, אבל אומרים, אם משהו, הסתברות נמוכה, אבל השלכות גבוהות, אתה חייב לקחת את זה בחשבון. ומאוד חששתי ליחסי ישראל-בריטניה בתקופה אם קורבן אכן יעלה לשלטון. עכשיו יש מנהיג חדש למפלגת הלייבור, קורבן כבר לא באופנה, ייתכן הוא יהיה יותר טוב בשבילנו.
טוב, נסתפק בזה. מרק רגב, לשעבר שגריר ישראל בבריטניה, גם ראש מכון אבא אבן, מאוניברסיטת רייכמן, המון תודה.
תודה לך.